שלום וברכה ובוקר טוב. שואל סניר, בוקר טוב הרב, אם משה עלה על החרמון כדי לעקוף את הירדן, למה המשיך לעלות כשראה עוד פסגה ועוד פסגה? לכאורה היה מספיק ללכת מערבה על צלע ההר וכן לעקוף את הירדן בלי להגיע לשיא הגובה. תודה רבה כבוד הרב. המדרש זה אומר את זה בצורה ציורית, שההר עלה והרי הירדן יורד מן ההר. זה רק הכל מטאפורה. שואל יואל, שלום הרב, אם עוג לא חטא בחטאי דור המבול, מדוע הוא ניצל בדרך עקומה ולא יחד עם נוח בברכה? לומר את האמת, עוג לכאורה הוא צדיק יותר מנוח, כי נוח כדי להינצל צריך להיכנס אל תוך הטבע. והוא, גם בלי להיות בתוך הטבע, הוא ניצל. אז במובן הזה אפשר לומר שהוא צדיק יותר. פרשת בלק, פרק כף ב', פסוק ב'. הפרשה מתחילה עם פסוק ב'. ויר, בלק בן ציפור את כל אשר עשה ישראל לאמורים. אז אנחנו רואים כאן שתי צורות שונות של התמודדות בין ישראל לבין העמים. פרשת חוקת ופרשת בלק. פרשת חוקת היא התמודדות בתחום הצבאי הפוליטי. כן, מלחמות. מלחמת סיחון ואוג, ההתמודדות גם עם הכנעני מלך ערד, וגם הסירוב של מלך אדום, וכדומה. כל הדברים האלה שייכים לתחום של ההתמודדות הפוליטית, המאבק בין ישראל לעמים, כמאבק בין ישות מדינית אחת לישות מדינית אחרת. על גבי זה באה התמודדות בעלת האופי הרוחני. פרשת בלק, כלומר ברגע שעם ישראל מצליח בתחום הפוליטי, אז מתעוררת המחלוקת בתחום הרוחני. לפני כן לא, מסיבה פשוטה, יש לנו עיקרון, חוכמת המסכן בזויה ודבריו אינם נשמעים. כלומר, אם יש לך משהו לומר, אבל אתה לא בעמדת כוח מבחינה פוליטית, דבריך אינם רלוונטיים, ולכן גם אתה לא מעורר נגדך מלחמה רוחנית משמעותית. ברגע שויר בלק בן ציפור את כל אשר עשה ישראל לאמורי, אז זה מה שעשו לאמורי, אוי ואבוי, כן, אז מתחיל המאבק בעל האופי הרוחני. זה ברמזים, עם עוג, אל תראה אותו. כן, מה שכתוב, אבל עוג בא להילחם, כיפשו אותו. לעומת זה, בלק, הוא לא בא להילחם עם נשק, עם נשק צבאי, הוא בא להילחם עם נשק רוחני. משום שהוא מכיר בכך שאין כוחה של אומה זו אלא בפה, כוח הדיבור, ומול כוח הדיבור הוא מביא בעל כוח דיבור אלטרנטיבי, את בלעם. כן, כשאנחנו אומרים אין כוחה של אומה זו אלא בפה, אין הכוונה שהם לא עושים מלחמות, אדרבה, כל אשר עשה ישראל האמורי. אבל מה מסתתר מאחורי כל זה? הכוח של ישראל בפה שלו. כן?
אומנם זה הקשור לפרשה הקודמת.
אהה. חשבת על רעיון יפה.
כל כך הרבה שנים וריך ימים, כדי שהוא יהיה לבוא ולהילחם נגד ישראל.
או, רעיון.
משה ובני ישראל ינצחו אותו,
להראות
שהקדוש
ברוך
הוא יחד עם בני ישראל.
פשי, זה רעיון נפלא. טוב, ויער בלק בן ציפור את כל אשר עשה ישראל האמורי. עכשיו לא אומרים לנו מי הוא בלק. רק יותר מאוחר אנחנו מגלים שהוא מלך. אז ייתכן שבעצם הייתה רוטציה אצל מלכי מואב. שלפעמים מגיע התור של מישהו להיות בשלטון, אבל הם מתחלפים. כשבלק רואה את כל מה שקורה, ואז הוא בא בעצה כיצד להילחם בישראל, אז הוא נהיה מלך למואב בעת ההיא. בואו נראה על מה מדובר. בלק בן ציפור, השם ציפור הוא שם מדייני. שם מדייני, הרי מצאנו ציפורה, היא מדיינית, ציפור, ציפורה. בלק בן ציפור, למרות שהוא מלך מואב, זה לא אומר שהוא עצמו מואבי. מקובל מאוד לאורך כל ההיסטוריה ששושלות מלכים אינן דווקא מהאומה הנשלטת, אלא הם באים מבחוץ. בניגוד למה שאמרה התורה, לא תוכל לתת עליך איש נוכרי. כן, אבל אצל האומה זה מקובל היה, וירא בלק בן ציפור את כל אשר עשה ישראל למורי, ויגור מואב מפני העם מאוד, כי רב הוא, ויקוץ מואב מפני בני ישראל. עכשיו, מה זה כי רב הוא? מדובר על מיליוני אנשים, בסופו של דבר, שנמצאים על סביבותיהם. עכשיו, כנראה הם הבינו שאין בכוונתם של ישראל לכבוש אותם. אינני יודע אם הם שמעו את מה שהשם אמר למשה, אל תעצר את מואב, אל תתגרבם. אבל, אל תתגרבם, מלחמה, מלחמה לא. אבל כל מיני צרות בצדדים יכול להיות. בכל מקרה, יש פה יראה עצומה של מואב כלפי עם ישראל. עכשיו, מה המשמעות של היראה הזאת? ייתכן שהיא גם בעלת אופי רוחני. הרי מואב הם בניו של לוט. לוט הוא מי שנפרד מאברהם. עכשיו, במהלך השאלה מי ממשיך את את המסורת של המשפחה של תרח. אז כל זמן שישראל במצרים או אפילו במדבר, יש מקום לומר שהמיושב במקום בני לוט, בני עמון ומואב, הם משמעותיים ביותר בהיסטוריה. ברגע שעם ישראל נכנס לתחום ההיסטורי הממשי, אז בני מואב ועמון הופכים להיות שוליים. אז זאת אומרת, אם הם שוליים, אז אין להם עתיד. ובסופו של דבר, האומה המואבית בבוא הזמן גם תכלה. ולכן, ויגור מואב מפני העם מאוד כי רב הוא, ויקוץ מואב מפני בני ישראל. אפשר, זה דומה, כן, זה נכון. מה שלוט אמר שהוא לא יכול להגיע להר כי אברהם שם, ואז ברגע שהוא עומד מול אברהם, אז הוא נחשב לרשע, לעומת אנשי סדום שכלפיהם הוא צדיק. כן? לא בטוח שהם שמעו דבר השם, אבל הם יכולים להרגיש. לפעמים, למשל, כשאדם מתנהג באופן מסוים, אז הוא משדר את מה שהוא חושב, גם אם הוא לא אומר. אז יכול להיות שהם ירגישו את הדבר הזה גם כן. כן.
דיברנו על העמים שנשארים וחלק מהעמים נכחדים. איפה מואב היום?
מואב? אין היום מואב. אגב, זה טוב. ש... כן, אז זהו. מה שאתה אומר זה דבר נכון, שטוב שעמים לפעמים נעלמים, לא שהם מוכחדים. כן? ייתכן מאוד שיש בתוכנו צאצאים של מואבים. אבל כיוון שהתורה אמרה לא יבוא מואבי בקהל השם, אז היינו צריכים לשמור על ספרי יוחסין לאורך אלפי שנים, ולומר, זה לא יכול לבוא בקהל, זה כן יכול לבוא בקהל. מה סידר הקדוש ברוך הוא? שבא סנחריב ובלבל את כל האומות. אז אין לנו בעיות כאלה היום. לכל להיות שכן, בתוך האנושות יש צאצאי מואב, צאצאי עמון, צאצאי כנען, צאצאי עמלק. כל אלה, אם לא היה בא סנחריב, אז היינו עדיין בכל הסיפור הזה שצריך להפריד בין זה לזה. אז כנראה שההפרדות האלה יש להם משמעות לזמן מוגבל. הרי האנושות מתקדמת גם לקראת התאחדותה, אז אנחנו מרוצים מזה שהמואבים היום לא ידועים לנו. המואביות אין בעיה, מואביה יכולה לבוא בקהל. כן. למה המואביות לא בעייתיות?
לא בעייתיות.
לא, המואביות אין בעיה. בדיוק. ויאמר מואב אל זקני מדיין, עתה ילחכו הקהל את כל סביבותינו, כי לכוך השור את ירק השדה, ובלק בן ציפור מלך מואב בית העיר. מה הם רוצים מזקני מדיין? אומרים חז"ל, אמרו, המלך שלהם, מנהיגם של אלה, במדיין נתגדל. זאת אומרת, השורש של גדולתו של משה זה מדיין, ולכן הם יכולים להבין איך עומדים על אופיו של האיש הזה. ולכן, עכשיו, איפה זקני מדיין נמצאים? יש להניח שזקני מדיין נמצאים במואב. כן? לא ששולחים אליהם ואומרים מה יהיה וכו'. זה לא, בימים האלה לא שולחים אנשים לקילומטרים רבים להתייעץ עם מישהו אחר. אז יש להניח שהמדיינים האלה ישבו שם. הדבר הזה בא לידי... יש הוכחה לזה, כי בספר יהושע כתוב שצור וכל חמשת מלכי מדיין היו נסיכי סיחון. אז כנראה שהם ישבו, זו הייתה מושבה מדיינית, קרובה למקום הזה. רבי חנניה